ברוכים הבאים ל-The Switch.
שלום, שלום, שלום. שלום, שלום, שלום לכם, חברים. היום אנחנו בפרק קצת מיוחד מכמה סיבות.
למה קצת מיוחד?
קצת מיוחד
מאוד
כי...
מאוד מיוחד.
מאוד מיוחד.
50 מיוחד.
קצת מיוחד כי דביר לא פה. טס לירח הדבש שלו. אנחנו מקווים שהוא נהנה ושיביא לנו כל מיני דברים נחמדים להמשך התוכנית.
מה שהוא בטח לא יעשה.
מה שבטח כן. אנחנו היום חוגגים פרק 50, anniversary, 50th anniversary. ואיתנו משמאלי, מרסלו גלייזר.
שלום, שלום, שלום.
ערב טוב, סתיו נמש.
אהלן, סגב.
מה נשמע? אני סגב, מפיק העל, כמו שדביר נוהג להגיד, וגם המנחה היום.
כשאתה אומר את זה על עצמך, זה לא
הכי... זה נשמע לא טוב, זה ציינתי את זה שדביר מציין את זה כל תוכנית, אבל אני אתן לעצמי מחמאות. אם לדביר מותר להחמיא לעצמו, גם לי מותר להחמיא לעצמי.
האגו בפרק ה-50 ממשיך לעלות.
לחלוטין. חברים, נתחיל בקצת סקרים.
קדימה, סגור את שבוע שעבר.
בואו נסגור את מה שלנו. היו סקרים צמודים יותר, אני מקווה שאתם שמחים לשמוע את הדבר הזה. אני אתחיל בהאם חשוב בכלל לקרוא תגובות בפוסטים של הסקרים. נראה לכם חשוב, לא חשוב. 55% אומרים שלא.
והם צודקים.
והם צודקים.
ודביר ממשיך לקבל פה מפלות בסקרים.
כן, לא, זה גם כאילו, זה סקר.
סקר.
תגיד מה שאתה חושב, למה להיות מושפע מדעות של אחרים, למה... תגיד את הדעה שלך.
תצביע ואז תקרא.
בדיוק. כמובן 45% שאמרו שכן. ועוד סקר מאוד צמוד, האם קריס קיימן היה אחלה סנטר? מה אתם חושבים שהקהל אמר? כן, לא.
אם אני לא טועה, הקהל אמר שהוא אחלה סנטר.
הקהל אמר שהוא לא אחלה סנטר. 53% לעומת 47% בלבד, שאמרו שכן. זה ממש, אפשר כמעט להגיד את זה 50-50.
זה בעיקר בגלל הקבוצה שהוא שיחק בה. הוא היה אחלה שחקן, שיחק בקבוצת פח.
עונת השיא שלו הובילה ל-23 ניצחונות.
אני חושב שהוא היה לא משהו, אבל בסדר.
אתם קבעתם שהוא אחלה סנטר.
אתם קבעתם שהוא לא אחלה סנטר.
שהוא לא אחלה סנטר.
53%, סתיו, הקהל דיבר, הוא לא אחלה סנטר.
הוא לא אחלה סנטר, אני מסכים.
חשוב לשמור על עמוד שדרה פה.
לא, מסכים, הוא לא.
חברים, הסקר הבא שלנו, מי יותר טוב, דיוויד לי או דיוויד ווסט? תשמעו, נראה לי שנעשה פה עוול גדול.
אני נוטה להסכים.
87% חושבים שדייוויד ווסט יותר טוב, גם אם הוא יותר טוב. 87% לעומת 13% בלבד.
זה פשוט שני שחקנים שהשלוש שנים האחרונות בקריירה שלהם, כל אחד בקריירה שלו, פשוט שינו לגמרי את התפיסה שלהם לעומת אחד של השני. קריירות מקבילות כמעט לגמרי.
הלכתי והסתכלתי קצת על המספרים, כי היה לי איזשהו דימוי שדייוויד לי עשה את המספרים שלו בקבוצה... פחות טובה, ושדייוויד ווסט זכור לי ששחק בניו אורלינס יחד עם קריס פול, היו קבוצת פלייאוף, הגיעו גם לחצי גמר קונפרנס, אם אני זוכר טוב. ודייוויד לי אמנם שלושת השנים הכי טובות שלו בקריירה היו בניקס, שהם היו קבוצה פח, שהם ניצחו 20 ו-30 במשחקים. אחרי זה הוא עבר לגולדן סטייט, דרום עידן גולדן סטייט הגדולה, אבל זה גולדן סטייט שניצחה מעל 40 ומעל 50 משחקים. הוא היה שחקן טוב, היה שחקן של 16, 17, 18 נקודות למשחק.
פעמיים אולסטר גם, מה
נכון?
שדייוויד ווסט לא היה.
בשורה התחתונה, אני אישית חושב שדייוויד ווסט היה שחקן טוב יותר, אבל 87-13 זה אכזרי.
אני רק מציין שהקריירות שלהם לחלוטין מקבילות, שניהם ממוצע קריירה של מעל 13 נקודות, דייוויד לי הוא באזור ה-8.5 ריבאונד, דייוויד ווסט 6.5 ריבאונד, שניהם שחקנים אחוזים סבבה, דייוויד ווסט שיחק 200 משחקים יותר, אני באמת לא מבין למה כזה פער חד צדדי, אבל דייוויד ווסט יותר טוב מדייוויד לי.
אני גם הצבעתי לדייוויד לי ולא מבין, אבל בסדר, לא נתווכח עם הקהל. השאלה הבאה, האם יצאו שחקני כדורגל מברזיל, יצאו שחקני הכדורגל מברזיל, עומד על 3% מייצוא המדינה הכללי? אז 69% אמרו שכן, 31% בלבד אמרו
כסף,
שלא.
המון המון כסף.
כן, אבל זה...
מודעי?
יש, כן, יש, אתה יודע. יש שם כנראה גנים טובים. מה שנקרא שקשורים בכדורגל. וזהו, זה הסקרים שהיה לנו. סליחה, סליחה, סליחה. ספגטי נכנס ממש בדקה ה-90 לתוך הסקרים של השבוע הזה. האם אתם חושבים שאפשר לסבור ספגטי ל-2 אם מחזיקים אותו מהקצוות? שזה ככה דיוק של השאלה. 62% אומרים שכן, 38% אומרים שלא, למרות כל הנתונים שלנו בפרק. שזה אפשרי רק אחד ל...
לא אפשרי רק אחד לעת, זו שיטה מאוד מאוד ספציפית, שהוא על סיבוב, בתנאי מעבדה אפשר לשחזר את זה.
בואו נאכל ספגטי במקום לשבור אותו.
קיצור, כולם מתחכמים. טוב חברים, בואו נתחיל את התוכנית שלנו, וסיבה שבגללה התכנסנו כאן. Beat it guy. פינה חדשה שאפשר לדבר על מי שהייתם רוצים בעצם להיות, השחקן, המאמן, הג'י-אם, הילד של, האישה, אתם רוצים להיות ממש יצירתיים, הרכב של, שעון הרולקס של, כל בעצם דמות שאתם הייתם רוצים להיות, וגם מה הייתם עושים דומה, מה הייתם עושים שונה. בואו נתחיל, סתיו.
נראה לי הולך ועס אותך, כי אני בחרתי משהו מאוד כדורסלי.
לא בחרת שעון הרולקס של?
כן, לא שעון הרולקס של. למרות שאני מתבאס שדיברנו על הפרק סגב ועלה לי את הרעיון הזה, הייתי בטוח מוצא איזה לפחות שרשרת, אבל...
אבל נסתפק בשחקן NBA כנראה.
הקעקועים של אלן אייברסון, מה הם הרגישו כאשר דיוויד סטרן מחק אותם?
הקעקועים של ווילסון צ'נדלר. התינוק של הקעקוע של ווילסון צ'נדלר.
כן, מה הוא חושב?
מה הוא חושב על החיים?
אז אני בחרתי באחד השחקנים האהובים עליי, ואחד גם השחקנים שלא ממש מיצו את מלוא היכולות שלהם, וזה קריס וובר. ואני אלך לעונת הרוקי שלו, הוא משחק בגולדן סטייט ווריורס, אחרי שהטרייד שהעביר אותו אורלנדו תמורת אנפרני אדו ומיליון בחירות. הם היו סיימו את העונה עם מאזן של 50-32, אמנם הודחו בסוויפ בסיבוב הראשון בפלייאוף. זו קבוצה שקריס וובר הוא רוקי בה, והשחקן הכי טוב שלהם טרם הצטרפותו של קריס וובר, טים הרדווי, לא משחק כל העונה בגלל פציעה, ועדיין ניצחו 50 משחקים. ובסוף העונה, דון נלסון היה המאמן והג'י-אם, דון נלסון הקדים את זמנו ב-20 שנה עם ניסיון לגרום לשחקנים, לסנטרים לזרוק שלשות, כולל הניסוי המטורף עם מנוטבול, וקריס וובר לא אהב את הסגנון, כי הוא בעצם, דון נלסון שם אותו סנטר, ואמר, תנהל את המשחק כסנטר, קריס וובר זה לא היה מקובל עליו, ולא רצה להתמודד עם הפיזיות של הסנטרים של שנות ה-90, אני מזכיר זה השנים של יואינג והקים ודייוויד רובינסון, זה לא הסנטרים הקטנים של היום, וביקש טרייד, ובסופו של דבר אכן גולדן סטייט העבירו אותו לוושינגטון, הוא נכשל בוושינגטון, גולדן סטייט היו מאוד גרועים, אבל אני מאמין שאם הוא היה נשאר בגולדן סטייט, עונה אחרי זה טים הרדווי חוזר, עם הסגנון המהפכני של דון נלסון, ובאמת הכישרון שלו להיות שחקן כזה, משהו בסופו של דבר היה סוג של כזה בסקרמנטו, היה הופך אותם להיות מעצמה לשנים.
אני איתך לגמרי, זאת אומרת, היינו, יכול להיות שראינו, כן, היינו רואים את קריס וובר של תחילת שנות ה-2000, היינו רואים את זה באמצע שנות ה-90, וכן, מצד שני, יכול להיות שלא היינו רואים את סקרמנטו הגדולה של תחילת שנות ה-2000.
אני מסתכל עם הכיוון של קריס וובר, כי פשוט אני כל כך אוהב אותה, הייתי רוצה לשקר שלו זה, כנראה זה היה עולה בזה התמורה של זה, לא שאני רואה את מה שם.
אוקיי, מרסלו, יש לך איזה דמות?
כן, יש לי כמה. אני אתחיל מאחד, אני אעשה שניים רצופים, אחד שהוא obvious. הייתי רוצה להיות נרלנס נואל.
אוי ואבוי.
עם ידיעה בדיעבד. למי שלא יודע, בקיץ שעבר הוא היה restricted free agent, קיבל הצעה של 70 מיליון לארבע שנים מדלס, סירב להצעה הזאת, לא ברור למה, דרש חוזה מקסימום. חתם על חוזה של 4.2 מיליון. והעונה הוא עבר לאוקלאומה, חוזה לשנתיים, 3.5 מיליון סך הכל לשנתיים, כשהעונה השנייה היא לא עונה מובטחת. אם הייתי הוא, והיה לי את הידע הזה בדיעבד, הייתי חוטף את החוזה של 70 מיליון ובורח.
זה לא היה ברור גם בזמן אמת מה הוא חשב לעצמו.
אבל באמת היית רוצה להיות נרלנס נואל?
רק בשביל ה-70 מיליון.
רק בשביל ה-70
מיליון. רק בשביל ה-70 מיליון.
אוקיי.
משהו קצת יותר... משהו בסגנון של סתיו. אמצע שנות ה-80, מי השחקן הכי טוב באירופה, סתיו?
אמצע סבוניס?
נכון, ארווידה סבוניס. לא ידעתי עד היום, קצת קראתי, הוא נבחר שנתיים רצוף בדראפט ה-NBA. 1985, הוא נבחר במקום ה-77 על ידי אטלנטה. לא הגיע לליגה, כי היה איזשהו חוק, אני לא יודע אם באירופה או ב-NBA, ששחקן מתחת לגיל 21 לא יכול להגיע. עונה לאחר מכן הוא נבחר על ידי פורטלנד. והגיע לפורטלנד רק 5-6-7 שנים אחרי זה, כשהוא בגיל 31, ומבוגר וזקן. אני יוצא מנקודת הנחה שארווידה סבוניס מגיע באחת מהשנתיים הללו לליגה, 1985, אטלנטה. בשורותה משחקים דומיניק ווילקינס בסיאו, קווין וויליס, דוק ריברס, עוד הרבה שחקנים. העונות שלאחר שהיא בחרה בו, זאת אומרת, העונות הפוטנציאליות שסבוניס היה יכול לעזור להם, ניצחו 50, 57, 50 ו-52 ניצחונות, הגיעו 3 פעמים לחצי גמר מזרח, ועוד פעם לסיבוב הראשון במזרח. יכלה להיות אחלה קבוצה, יכלה להגיע לגמר מזרח, אולי לאתגר את שיקגו. צעד קדימה. פורטלנד 1986 בחרה בו. 11 מתוך 12 העונות שלאחר שהיא בחרה בסבוניס, היא הייתה במאזן חיובי. עכשיו, לא סתם מאזן חיובי, עונות של 63 ניצחונות, 4 עונות של 50 ומעלה, עוד עונות של 47-48 פלוס. קלייד דרקסלר בסיאו, קיקי ונדווי, טרי פורטר, ג'רום קרסי, קווין דקוורד, בק וויליאמס, קליף רובינסון, אפילו דרזן פטרוביץ' בונת הרוקי שלו. קבוצה שבסי שלה בשנת 90-91 הפסידה לשיקגו בגמר, ב-91-92 הפסידה לשיקגו בגמר NBA. אני חושב שהקבוצה הזאת של פורטלנד עם הבסיס הזה, עם סבוניס כשהוא היה צעיר, היה אתלט, לא היה פצוע, יכל לשחק הרבה יותר דקות ממה שהוא שיחק בסי שלו, יכלה להיות קבוצה אדירה, יכלה לקחת אליפויות, מבחינת סבוניס יכלה לקחת אליפויות, ואני חושב שלפחות עד נוביצקי, הוא יכל לסגור את הדיון של מי השחקן האירופאי הגדול ביותר.
אז אני מאוד אוהב את הבחירה שלך, אני אקח את זה שני צעדים קדימה, לדעתי אם סבוניס מגיע בפריים שלו, או לא בפריים, כי שחקן צעיר ל-NBA ולא מבזבז את כל השנים האלה באירופה, הוא טופ 5 סנטר אול טיים. אני עד כדי כך חושב ש...
בגמרי, אני איתך.
שמשהו היה ב-NBA זה מרחק שנות אור מהבחור האתלטי שהיה...
ששלט באירופה.
ששלט באירופה. אני דרך אגב, אני בטוח שאם הוא משחק בפורטלנד של אותה תקופה, אז הם הקבוצה, הם היו אלה
ש... הטימטובית.
הם היו הטימטובית, הם היו בוודאות מנצחים את הלייקרס של 89, מנצחים דעתי את הפיסטונס גם, לדעתי...
אולי גם את שיקגו.
יש שם אליפות או שניים לפחות שהם איבדו בגלל שלא היה להם אותו. אם אני לא טועה, וזה סק וגב שים את זה על הסקר, הסיבה שסבוניס לא הגיע בצעירותו ל-NBA קשורה לאיסור מברית המועצות בכלל.
גם, נכון.
אז אל תשים את זה בסקר אם עושה לו מאשר אותו.
לא, לא, זה נכון. אני שוב אבל, אני לא ידעתי עד כמה שתי הקבוצות שבחרו בו בדראפט היו קבוצות כל כך מוכנות. הוא לא הגיע לקבוצות בבנייה, או כמו שדונצ'יץ' עכשיו מגיע לדלאס, הוא הגיע לקבוצות שהוא למעשה יכול להיות המיסינג פיס לקבוצה אלופה או לקבוצה שמגיעה לגמר.
אז אני מאוד אוהב את הדבר הזה. אני אתן עוד אחד עכשיו, ברשותכם.
בטח.
גם עוד כדורסל סגב, לא שרשרת או מכונית.
אתה לא רוצה להיות הנעליים החדשות של לברון ג'יימס במשחק הפתיחה בלייקרס, קצת חגיגיות.
הייתי רוצה להיות לברון ג'יימס, פשוט לא נראה לי הייתי משנה משהו.
אגב, אתה לא חייב לשנות, אתה יכול להיות סתם אותו בן אדם.
זה לברון ג'יימס, אבל אני לא יודע, חיפשתי מי הבן אדם הספציפי לשים עליו את האצבע, אבל אני בוחר את רוברט סרבר, מי שלא יודע, הוא הבעלים של פיניקס סאנז. בערך מאז 2005, היו אחת הקבוצות הטובות ב-NBA, בטח כדורסל מהפכני והכל, היו מרחק נגיעה מגמר NBA עם כל הסיפור והספסלים של זה, אבל מה ש... והרבון אומרים שהיה חסר להם את הווינריות או את הגרוש ללירה, ואני אומר שפיניקס עם... הקמצנות של רוברט סרבר או הנזק שהוא עשה לקבוצה בין 2005 ל-2009, אני אתן תכף את כמה דוגמאות, הם בכל מטרה כדי לחסוך כסף, להישאר מתחת לטאק ת'רשולד, גרם לזה שפיניקס לא לקחה תארים באותה תקופה.
היה כן. חסר להם הגרוש ללירה, ליטרלי.
כן, ליטרלי, בדיוק. זה מתחיל מ-2005, שחקן צעיר ומאוד מבטיח שגם נתן יופי של תרומה בפיניקס בשם ג'ו ג'ונסון, נשלח אוגסטריקט פרי אג'נט, מקבל הצעה של 70 מיליון דולר מאטלנטה, ופיניקס יכלה להרשות עצמה להשוות את זה, ובחרה שלא לעשות. אגב, הוא כל כך לא רצה להישאר שם בגלל שהוא טען ליחס לא טוב מצד הנהלה, שהוא ביקש מה-GM שלו ישווה את זה. אמונות אחרי זה, זה ויתור על בחירות דראפט של סיבוב ראשון תמורת כסף, בחירות שהיו יכולות להפוך להיות רונדו ורודי פרננדז או אנדרי גודלה, הם פשוט בחרו אותם תמורת מזומנים. טריידים על שחקני רוטציה כמו קורט תומאס משלח לפנות בקוד. קצור, כל אולי השחקן וחצי הזה, העוד תרומה מהספסל, יכולה להפוך פה, להפוך את הקבוצה, שגם ככה הייתה מאוד מאוד טובה להבלות את המדרגה הזאת,
אז בדיעבד אתה חושב שהיית יכול להפוך אותם לקבוצה אלופה?
בוודאות הייתי הופך אותם לאלופה אם אני מקבל את ההחלטות שם. לא, אם אני אומר שמישהו שכל בעלים שלא מחפש לחסוך את הכסף היה מקבל את ההחלטות הנכונות, כי זה לא היה מקרים של איזושהי דילמה, כאילו בחירת דראפט היא בחירת דראפט, זה דבר זול, אבל אם אתה אומר שאם אני מביא שחקן סיבוב ראשון והחוזה המובטח שלו הוא 2.5 מיליון דולר, שזה בדיוק מה שמעביר אותי מעל הטקס, ואז זה בעצם הופך להיות 7.5 מיליון דולר, ואתה רוצה לחסוך את הכסף הזה, אז אתה חוסך אותו. אתה אומר, זה כולה שר רוקי, אבל כמה מהרוקי זה, אלה יכולים להיות בדיוק מה שחסר להם.
יפה ביותר. יש לכם עוד ביט את גיא?
כן, יש לי. סתיו זרק מישהו מהנהלה, אז גם אני אלך. ג'ון גבריאל, מכיר?
GM של קליבלנד?
סגן נשיא אורלנדו מג'יק בין 1996 ל-2004, והוא האיש שהיה אחראי למסע ומתן עם שק, שהוא סיים את החוזה שלו ב-96 באורלנדו. והסיפור היה שאורלנדו סימונה במאזן של 60-22, הפסידו בגמר המזרח לשיקגו הגדולה של ה-72-10, הפסידו להם 4-0, ושקיל סיים חוזה. התחיל איזשהו מסע ומתן, קיץ לפני זה אורלנדו נתנה 80 מיליון לפני, והשמועות אומרות שהמג'יק התחילו עם הצעה של 69 מיליון דולר לכמה שנים לשקיל, כשהדרישה של שקיל הייתה 150 מיליון, הוא רצה להיות השחקן הכי יקר בהיסטוריה, אנסטרה, אנסטרה, והתעקשו איתו, ושוב, בדיעבד לא ברור למה התעקשו איתו, היה איזשהו סקר באורלנדו, ורוב האנשים בסקר הזה בעיתונות אמרו ששקיל לא שווה חוזה של מעל 110 מיליון דולר, שוב, הכל בדיעבד נראה לנו כל כך מופרך והכל, והלקרס קפצו למציאה, ג'רי ווסט, שיחה אחת עם שק, חתים אותו על חוזה של 121 מיליון לשבע שנים, בדיעבד, אם אני הייתי במקום ג'ון גבריאל, הייתי עושה את כל מה שאני יכול. שקיל לא רצה לעזוב. זאת אומרת, הוא כל הזמן, לאורך כל הקריירה, הוא אמר את זה, הוא לא רצה לעזוב. אם אורלנדו הייתה מציעה לו הצעה ראויה בהצעה הראשונה שהם הציעו לו, הוא היה נשאר באורלנדו. הבסיס של אורלנדו, שוב, קבוצה שניצחה 60 ניצחונות באותה עונה, היה צ'אק שהוא היה בן 24, פני בן 25, לפני הפציעות, דניס סקוט, דרי למסטרונג, ניק אנדרסון, דונלד רויאל, בריין שואו, הורץ גרנט, אנטוני בואי. עכשיו, שיקגו של אותה עונה הייתה מפלצתית, שיקגו של עונה אחרי זה גם הייתה מאוד מאוד טובה, אבל היא הייתה באיזושהי מגמת ירידה. ב-98 שהם לקחו את האליפות מיוטה, היא הייתה קבוצה מאוד מאוד פגיעה. יכול להיות שהבסיס הזה של השחקנים שאמרתי, יחד עם אולי עוד חיזוק, שניים, יכל ליצור איזשהו דיינסטי באורלנדו, יכול להיות שהיינו מדברים היום על, במקום על שקובי, היינו מדברים על שקפני, או משהו כזה.
אם פני לא היה נבצע, אז בלי לא ספק, זה בן אדם שכאילו, אני מקווה שלא עבד יום אחרי זה.
עבד, עבד. עד 2004 הוא נשאר באורלנדו, לא ברור איך.
כאילו, זה לא חכם. אם יש לך שחקן, תראה, אני שמעתי את ג'פרן גנדי אומר משהו מאוד מאוד, כאילו אני מאוד קניתי את זה. הוא אמר באיזשהו שידור, זה בסדר לתת חוזה מוגזם לשחקן מקבוצה אחרת, כי אתה לא באמת מכיר אותו, אז אתה הולך על פי מה שאתה שומע וסקאוטינג, וזה בסדר או לוותר על שחקן אחר, או לטעות בחירת דראפט, אבל אם אתה לא יודע לעשות אבליואשן נכון לשחקנים שלך, אתה כנראה משהו עקרוני לא טוב אצלך. ואם אתה לא יודע ששקוי הוא שחקן של אחד בדור, אז משהו בכלל לא טוב כאיש כדורסל.
זה פאקינג שק, הוא הביא אותם לגמר, הביא אותם לעונה של 60 ניצחונות.
הוא היה כל כך רזה ואטלטי אז גם, זה כאילו גם אפילו לא שק של הלייקרס, שגם היה דבר בלתי עציר, אבל אז הוא היה כאילו בשיא, אחוזי שומן נמוכים, ומתחיל עונות בכושר, לא תוך כדי עונה.
עוד הוא עטיף, יכול להיות שהוא לא היה מעלה את מסת השומן שהוא העלה בלוס אנג'לס, שהוא העלה בכוונה כדי להיות מסיב יותר, יכול להיות שהוא נשאר שק האטלטי לאורך יותר שנים, אולי היינו מדברים עליו היום כאחד מהחמישה.
ה-NBA משתנה לגמרי אם הוא נשאר באורלנדו, אולי אפילו זה היה מציל את פני.
מעניין ביותר. אני הייתי הולך ונעשה צנוע יותר, הייתי רוצה להיות ג'י אר סמית שזורק את הכדור החוזר הזה מההחטאה בפלייאוף שנה שעברה, ופשוט לא מכדרר מהמשחק המדובר.
והיו מנצחים וזה נגמר 4-1.
נכון, אבל רק בשביל הרגע הזה, כן.
אני חייב להגיד לך, סגב, שבהרבה מונחים אתה מזכיר לי את ג'י אר סמית.
אני מקווה שבמונחים הטובים אני יודע שלא.
אני לא אפרט.
אם כבר הייתי רוצה להיות ג'י אר סמית כשהוא העיף את צלחת המרק על דיימון ג'ונס.
בסדר. הנה, יש לך עוד ביד את גיא. יש לכם עוד משהו להוסיף? עוד מישהו שאתם רוצים להיות? משהו? שום דבר. אנחנו נמשיך לסגמנט קטן בתוך טורניר הנבחרות הגדול שלנו.
אוקיי. לפני זה, ברשותך, מנחה יקר.
בבקשה.
בגלל שאנחנו פרק 50, אז החלטנו לשזור תוך כדי הפרק כל מיני טיטביטים כאלה קטנים ונחמדים שקשורים למספר 50. אז מרסלו, יתן לנו כמה עכשיו?
כן, יש לי כמה. נתחיל ממספרי 50 הכי גדולים בהיסטוריה.
קדימה.
מספר אחד, אובייסלי, האדמירל דיוויד רובינסון. דירקתי פה את החמישה המובילים, ויש לי כמה הונרבל מנשנים נחמדים. דיוויד רובינסון ראשון, רלף סמפסון שני, זיבו, זק רנדול שלישי, מייק מילר בסיאו הוא היה שחקן טוב, ידע לחבור ללברון ולזכות באליפויות
וקורות. היה לו את הרגע במשחק הזה.
וקורי מגטי חמישי, כל מיני honorable mentionים. גרג אודן היה יכול להיות אחד הגדולים עם ועם ועם. המקה אוקפור, פופאי ג'ונס, זוכרים את פופאי ג'ונס?
שחקן המכוער בהיסטוריה של הליגה?
לגמרי. דיאנדרה קיין ממכבי תל אביב, שחק בליגה היה מספר 50. אחד מקלעי השלשות הטובים בתקופה שלו, אדי is in the
house.
עוד שחקן שאפשר לשחק עם השם שלו, ארווין, אני לא מג'יק, ג'ונסון, הסנטר של סיאטל שהגיע לגמר נגד שיקגו בשנות ה-90, והמצחיק מכולם, רוברט סאקרה, לאחרונה נראה בתחרות דנקי מגוחכת ביפן, מי שלא ראה את זה, שילך לחפש את זה ביוטיוב.
אני אומר שבסוף הוא יהיה מתאבק, כזה WWE כזה.
גם בזה הוא יסריך.
הול הפיימר מעודדים מהספסל ב-NBA.
עוד פעם?
הול הפיימר של שחקנים שמעודדים מהספסל ב-NBA.
אוקיי.
מסכים? לא מסכים? כן. סגב, שים את זה בסקר.
ייכנס לסקר. מה עוד יש לכם להגיד לנו?
אז אני אספר על שחקנים שנבחרו מספר 50 בדראפט.
דבר אלינו.
אז אולי השם הכי מעניין זה סטיב קר.
לא אולי.
פחות כמשהו היה כשחקן, למרות שהוא גרף תארים גם בסן אנטוניו וגם בשיקגו של ג'ורדן. אבל גם השנייה ממנו אחרי זה כמנהל וכמאמן.
הוא מוביל את אחוזי השלשות בהיסטוריה של ה-NBA. 45.4% לשלוש היסטורית. הוא מקום ראשון.
השחקן שהיה לו את ה... כאילו היה הטוב ביותר. לארי קנון נבחר 50-73. היה כוכב בספרס לפני שנגמר הסוס ופתאום נהיה כלום. נתן איזה 5-6 עונות מאוד מרשימות. שמות honorable mention משעשעים, אז וסיליס פנוליס הוא בחירה מספר 50, מרסלו ניקולה למי שזוכר, למי שקצת הולך יותר אחורה, פול תומפסון, כוכב בבני הרצליה, וקורני תומפסון, כוכב חוונטות בדלונה, בפיינל פור של תל אביב, תחת ז'ליקו ברדוביץ', זה המעניינים שיש בבחירה 50.
וג'יימס אניס, שכחת. או שלא שכחת.
לא שכחתי, לא ציינתי את ריין גומס. כי אמרתי,
הם רצו
לנזוף בי אם אני אציין את ריין גומס.
לא רצה לציין. מהמם, איזה יופי, חוגגים 50 פרקים. איך אתם מרגישים אחרי 50 פרקים? סתיו, איך התחושה...
אני בעלם שאנחנו פה. תכלס, יש אולי 7 אנשים בעולם ששמעו את הפרק הראשון שלנו.
שזה כולל אותנו.
כן, שזה כולל את 4 די גנזנו אותו, כי הוא היה יותר מדי טוב למה שאנשים יכולים להקל. אבל הנה, 50 פרקים אחרי זה אנחנו עדיין נותנים בראש.
משתדלים. ומרסלו, מה איתך? איזו תחושה קלה כזאת לגבי הפרק החגיגי הזה?
אני הייתי שמח יותר אם הפרק הזה היה במהלך העונה, והיינו יכולים לדבר על כדורסל נטו ולא על מסביר. אני לא 50, אני 50 ברוטו, 40 ומשהו נטו.
לא, יותר, כי היינו פרקים כפולים שספרנו כאחד.
אבל כן, וואו, כאילו 50, וואו.
וכן, מה שהתחיל ברעיון קטן בעקבות ליגת פנטזי, הפך לדבר הזה.
אני לא, אני מצטער, אבל אני חייב לשים את זה בסקר. האם הם יגיעו לפרק 100?
זה...
סקר ענק.
אני לא רוצה לשמוע את התוצאות.
אני גם לא רוצה, אבל אני מאוד מאמין בנו.
הייתי רוצה לשמוע את התוצאות.
הפאנל פה מבקר את מה שאני מאמין בו, אז אולי אני צריך לא להאמין בו כדי שזה יקרה. בסדר חברים, בואו נמשיך בתוכנית שלנו ונלך לפינת הנבחרות. היום אנחנו לא נמשיך בטורניר, אבל אנחנו נרכיב את נבחרות 17 ו-18, שלא זכו... להיכנס לנבחרות.
אני אתן הסבר קצר. יש את נבחרת ארצות הברית שכל שבוע מוצא תירוץ למה לא להשתתף בטורניר. פרט לארצות הברית היו עוד, בחרנו אנחנו 16 הנבחרות שלטעמנו לפחות הן הנבחרות שמורכבות משחקני NBA, הנבחרות הטובות ביותר. סיימנו את השלב הזה של שמינית הגמר, הנבחרות עלו לרבע הגמר. מהפרק הבא, מפרק 51, אנחנו נתחיל לעשות את ההצלבה של רבע הגמר. אמרנו בינינו לבין עצמנו, בואו נרכיב את הנבחרת ה-17 וה-18. מה זה הנבחרת ה-17 וה-18? הנבחרת ה-17 היא נבחרת המורכבת בשחקני NBA אירופאים, שהם לא במסגרת הקבוצות האירופאיות שהיו במסגרת ה-16 קבוצות שכבר בחרנו. הנבחרת ה-18 היא נבחרת שער העולם, שחקנים שהם לא חלק מהנבחרות שבחרנו. והם כן ראויים להיכנס לחמישיות כלשהם. אז סתיו, אתה רוצה להקריא?
אני אקריא את חמישיית אירופה.
יאללה.
שהיה לנו מאוד קשה להרכיב את הקו האחורי שלה, אבל החלטנו ללכת על אלכסי שווד, טאבוס אפולושה, AK-47, קריסטאפס פורזינגיס וריק סמיץ. אני אציין דברים מעניינים מהספסל, כי הספסל הוא אינסופי, אז יעקב, whatever שקוראים לך, נורקיץ', מירזה טלטוביץ', טורנסקי, יאן וסלי, מרקנן, זזה פצ'וליה, שמון דוויליאמס, קספי, ברטנס, פרו אנטיץ', דרובניאק, פקוביץ', ווצ'ביץ', למפה, מיורשן, חריפה, ג'רבקו, סלאבה מדוודנקו, אלכס לן, קלין קפלה, כאילו זה בלתי נגמר אם אתה חובב סנטרים.
אז זו נבחרת אירופה, זו נבחרת ה-17.
ומרסלו אתה מציג לנו?
יאללה, נבחרת 18, שוב, שאר העולם שלא נכנסו לטורניר שלנו, החמישייה, ג'י ג'י בריאה, רג'ה בל, אלפרוק אמינו, ג'ואל אמביד ויאו מינג. גם, בעיה מאוד מאוד קשה בקו האחורי, לעומת קו קדמי מאוד עמוס. אונרבל מנשנים בספסל, בדי היל, מייקל תומסון, האבא של, פסקל סיאקם, לוקם בעמות, יאן ג'יאן ליאן, ביומבו, אמנואל מודי, דיקם במוטומבו, אדוארדו נהרה, סטיבן אדאמס, מייקל אולו וקנדי, קרלוס ארויו, מו הרקלס, מנוט בול, וחייבים מישהו אורוגוואי, אז אסטבן בטיסטה. אז א', מי מנצח בין שתי הנבחרות?
זו השאלה המעניינת.
אני אלך על שאר העולם. בסופו של דבר, כמות הסנטרים הבלתי נגמרת של האירופאים מבטל את עצמה, ואם הדילמה שלך לרכז הפותח, זה אלכסי שווד או שמון דוויליאמס, אז אומר שאין לך עומק מאחורי השניים על זה, וגם זה עומק מאוחרות מוגבל. ג'י ג'י בריאה הוא שחקן רוטציה סולידי ב-NBA, רג'ה בל היה שומר מצוין וגם שחקן התקפה בסדר, ביד ומינג, זה חבל הזמן. קצת יותר הזה בספסל, אבל הרקלס הסבבה, ואנדרי בלאץ' ואולדן פולניס ומוטומבו ומודי, הוא גם גרד בסדר. קיצר, נראה לי חמישיית העולם מנצחת.
אז אני חולק עליך.
יופי.
ריקס מיקס.
שחקן חדש, MVP.
זה שילוב שלו ושל ג'ודי מיקס. ריקס מיקס ב-CO היה סנטר של מעל 20-10, אל תתפסו אותי במילה, אבל היה סנטר מאוד מאוד טוב. זינגיס, לא יודע, כבר ראינו את CO, לא ראינו את CO, אנחנו מתייחסים למה שראינו ממנו לפני הפציעה. לדעתי שובר השוויון פה הוא אנדרי קירילנקו. אנדרי קירילנקו ב-CO היה, הוא small forward, שהוא 6-9 או משהו כזה, ידע לקלוע לא רע מבחוץ, היה שומר אדיר, הוביל את הליגה בחסימות, שהוא שיחק בעמדות 3-4, וקו אחורי שלו ושל ספולושה, הגנתית לפחות, יכול לשתק כל קו אחורי, גם של הנבחרות האירופאיות והעולמיות שכן נכללו לנו בטורניר. כן, אני מסכים שהתקפית הקו הקדמי של חמישיית העולם טוב יותר, אמביד ויאו מינג, מריק סמיץ וזינגיס, קו האחורי של חמישיית העולם לדעתי הוא טוב יותר, אבל בעיית רוטציה חריפה, זאת אומרת, אני מסתכל כרגע על הרוטציה בקו האחורי של נבחרת העולם.
בדי הילד ומנואל מודי היה בספק עם שחקני יש מצב שהם שחקני חמישייה באירופה.
אז אני אומר, זה אצלך בעולם. אני מסתכל על האירופאית, מאיר סטורנסקי, אני יודע, ירי וולש היה שחקן לא רע, אבל
זה אסון. ואני אומר כאילו שהגנתית, אז אמנם בחמישיית העולם יש את בריאה, אבל אפשר להחליף אותו במשהו קצת יותר מכובד הגנתית, אבל רג'ה בל, אלפרוק אמינו וג'ואל אמביד זה מאוד מאוד טוב גם בהגנה.
התקפית, כן. לדעתי זה קרב מאוד
צמוד. כן, זה מאוד צמוד. אני אשאל אותך אם אנחנו מסוגלים פה להרכיב חמישייה מכל מה שיש פה שתרוץ קדימה עם שאר הנבחרות?
אני חושב שלא, כי שוב, הבעיה בשתי הנבחרות הללו היא עומס מטורף בקו הקדמי, בלי קו אחורי טוב מדי, אז היינו מאחדים פה קווים קדמיים לאיזשהו קו קדמי ממש טוב, אבל עדיין היינו נשארים בלי קו אחורי, ואני לא חושב ש... אתה יודע מה, אני לא חושב שהנבחרת הזאת יכלה לעלות שלב בטורניר האמיתי שלנו מול רוב הנבחרות.
כן, זה...
הנבחרת... מול חצי מהנבחרות לפחות היא לא הייתה עוברת.
כן, מסכים. זה... לא סתם הם לא הצליחו לייצר פה מספיק שחקנים להיכנס טורניר. דיברנו על זה קצת קודם, אבל כשמסתכלים על שאר העולם, זה ממש בולט איך לעולם הרבה יותר קל לייצר שחקנים גבוהים מאשר גרדים.
מאשר גרדים אתלטים.
אם הייתם מרכיבים משני הנבחרות האלו קבוצה אחת, נבחרת אחת, זה נבחרת שלא קחת?
זה בדיוק כמו שדיברנו על זה.
דיברתם על אחת בנפרד.
אם מאחדים אותה, אם מאחדים אותה 50% שהיא עוברת שלב.
50% שהיא עוברת, אוקיי.
ואני נדיב איתם.
בסדר גמור.
אז תצביעו.
אז נעלה את זה כמובן לסקר, ועוד יום יומיים, ואתם תוכלו להצביע. מי אתם חושבים שיעלה? יש לכם הימורים באחוזים, או שאתם כזה פשוט אחד בעד, מרסלו בעד אירופה, ואתה וסתיו בעד שער העולם?
זה יהיה צמוד, זה 55-45, אני באמת לא יודע להגיד מה אנשים יחשבו.
אוקיי, תן לקהל להגיד את דברו. עוד 50, חברים, אנחנו חוגגים היום, בואו נזכור את זה. מקודם סתיו עצר אותי, עכשיו אני אעצור את עצמי. מרסלו, תן לי איזה נתון 50 מעניין, איזה רשימה סטטיסטית או רשימה בכלל.
בוא נעבור על רשימה. רשימה של שחקנים שמדורגים 50 אי פעם בכל מיני קטגוריות, בקטגוריות החשובות בליגה.
זה יהיה מגניב.
יאללה.
זה יהיה מגניב, יש פה כמה שמות ממש מעניינים. אנחנו מדברים על עונה סדירה, דרך אגב. עונה סדירה בלבד. נקודות מקום 50 בהיסטוריה, בוב לניר, 19,248 נקודות. עיבודים, קווין וויליס, 2,520 עיבודים.
שם מפתיע. בעצם לא יודע.
חסימות, מישהו מעכשיו, הימור?
מישהו מעכשיו.
שסביר להניח שבמשחק הראשון של העונה כבר לא יהיה במקום החמישים.
מי סנטר ותיק? יש סנטרי ותיקים בליגה?
הוא לא כזה ותיק. הוא לא כזה צעיר, אבל הוא לא כזה ותיק.
דרמונד?
לא, דרמונד לא יודע.
דיאנדרה ג'ורדן, 1,277 חסימות, רחוק שתי חסימות משון קמפ במקום 49, סביר להניח שבמשחק הראשון הוא יקפוץ למקום 49, ויוריד את שון קמפ, שהוא שם הרבה יותר מעניין למקום ה-50. חטיפות, ג'רום קרסי, 1,439. אסיסטים, שחקן פעיל, דוויין וייד, 5,400, הגול. ריבאונדים, ג'וני גרין, שחקן ששיחק בין השנים 59 ל-73, 9,083 ריבאונדים.
אוקיי.
ריבונד הגנה, עכשיו נפצל את זה להגנה והתקפה. טרי קאמינגס, 5,447 ריבאונדים בהגנה.
כמה שמענו היה בסוף איזה נהדר זה.
טיירון היל, שהיה בסיאו לדעתי בפילדלפיה, שהפסידה ללייקרס בגמר בתחילת שנות ה-2000. ריבונד התקפה, 2,396 ריבונד התקפה, מקום 50 בהיסטוריה.
וקיבל סתירה מצ'רלס אוקלי.
הוא גם יכול להתחרות יחד עם פופאי ג'ונס באחד השחקנים המכוערים, אם אני זוכר, גם אחד השחקנים השרירים.
וזה מה שנקרא לתת לחתול לשמור על השמנת, לתת למרסלו לדבר על סטטיסטיקות.
אחוזי עונשין, דרק אנדרסון, שבסיוע היה בניו ג'רזי, אם אני זוכר טוב, 85.3 אחוזים מהעונשין. זריקות עונשין, בוב קוזי, 5,756 זריקות עונשין. קליות עונשין, הל גריר, 4,578. אחוזי שלשות, מישהו מהיום.
אחוזי שלשות מקום 50?
הזכרנו את השם שלו מקודם.
נוביצקי?
שיכול להיות שהזכרנו אותו לפני הפרק.
נוביצקי?
לא.
לילארד?
לא. לא, לא, לא אחד מהכוכבים.
אלן קרב.
יפה. אלן קרב, 39.7 אחוז, מקום 50 בהיסטוריה. ניסיונות לשלשות, זריקות לשלוש, ריין אנדרסון, 4,578, רחוק אחד מדמיאן לילארד. אז אחרי המשחק הראשון העונה, מישהו מהם יהיה 50 ומישהו מהם יהיה 49.
כן נראה לילארד.
קליות שלשות, 1,252, סטיבן ג'קסון, סייקו.
קפטן ג'ק.
אחוז שדה יאו מינג, 52.4 אחוז. ניסיונות זריקה מהשדה, אנחנו עוד אותו מסיימים.
כן, כן, אנחנו מחכים.
ניסיונות זריקה מהשדה, סקוטי פיפן, 15,700. קליות מהשדה, לו הדסון, 7,392. בקטגוריה האחרונה, דקות, משחק, עונה סדירה.
אוקיי, מקום 50.
בחירה ראשונה בדראפט, מתישהו?
פטריק יווינג.
לא. מקום 50, זה קשה, זה לא מקום ראשון.
מלא מוסן.
אתם לא תגיעו לזה. אנטואן ג'יימוסון. 37,638 דקות, מקום 50 בהיסטוריה.
יפה.
טוב, קצת מצטער שביקשתי רשימה. סתם. אחרי ה...
הוא שומר את הבונבונים של ה-50 לסוף.
כן, כן, יש עוד, יש עוד.
יש בונבונים.
סתם, יש לך משהו להציג לנו... מיוחד בתחום החמישים?
אני אגיד משהו שלא ייקח כל כך הרבה זמן. סיריקיוז שלחה 50 שחקנים ל-NBA. בכלל את סיריקיוז, זכה 50 שחקנים.
בסך הכל?
בסך הכל, טוטל 50 שחקנים.
הייתי מוותר על קרמלו אנטוני ונשאר עם 49.
ממש לא הייתי מוותר על מלו, אבל הוא לא השחקן הגדול ביותר, אלא הול אוף פיימר בובלן, דייב בינג, סליחה. וגם דרי קולמן, בילי אוונס, דיברנו, היה שחק באותו גולדן סטייט עם קריס וובר מתחילת הפרק, וגם דיון וייטרס, ופאב מלוזל.
דיון וייטרס אולי יהיה הכי טוב.
הוא בטוח חושב שהוא הכי טוב.
לא, מלו חושב שהוא הכי טוב.
כן, גם מלו חושב שהוא הכי טוב.
נתן קרב לבין מלו.
הקים ווריק חשב שהוא הכי טוב.
גם הקים ווריק מסירקיוז.
אני יודע, שיחק יחד עם מלו, זכו באליפות מכללות ביחד.
אמת.
חשבתי שהוא
שיחק. ועוד שחקן ששיחק בארץ, ג'ון וואלס.
שגם שיחק איתם יחד ב... לא, הקים ווריק לא שיחק איתם. ג'ון וואלס זכה עם מלו באליפות מכללות.
הקים ווריק גם היה באותה קבוצה, לא?
כן?
לא יודע.
ג'ון וואלס בטוח היה. היה ממש אהבתי אותו.
היה הקים ווריק צריך מדי. טוב, סגב?
אוקיי, חברים. אז בואו נמשיך בתוכנית שלנו ולסגמנט שונה לחלוטין. בואו נאחל 50 איחולים. אוקיי, הפרק הבא אנחנו... לא בפרק, בסגמנט הבא אנחנו... נאחל בעצם 50 איחולים מהלב שלנו לכל מיני דברים ואנשים ומועדונים וכו' שקשורים ב-NBA.
אז כן, אז אני אתחיל שוולדי דיבץ' ילמד את הקולקטיב ברגנינג אגרימנט של ה-NBA, אולי יעזור לקבל החלטות טיפה יותר טובות. אם בסקרמנטו עסקינן, אז הגיע הזמן שהם יעברו לסיאטל ויעשו לכולנו שמח.
אתה יודע מה מצחיק? כשכתבת את זה, שיניתי את זה ל-ABC, כי הייתי בטוח שהתבלבלת.
כן.
כל בלאד הדיבת שילמת ABC, זה שהתחיל להיות GM.
יש את המכון המפורסם שלו בנשואים פלוס, היה כשהוא אז צעיר, ואז קלי, הוא בא לפגש קלי בנדי, וכאילו נמרחה עליו כי הוא שחקן כדורסל ראשי, והוא אמר לה, במבטא סרבי כבד, אני אשמח שתלמדי אותי איך להפעיל את הוידאו. אז אפרופו ללמוד את ה-ABC, אבל לא, אני התכוונתי
את ה-VCR.
אוקיי. אתה רוצה לאחל עוד איזה איחול?
שמרקל פולס יבוא לעונה מסודר בראש ולא בראש של אמביד, משהו שאני מאחל מכל הלב שלא תהיה תגרה המונית בלייקרס עם כל הקרקטרס שם.
אתה כאוהד לייקרס מאחל שזה לא יהיה, אני כמישהו שלא אוהד לייקרס מת שזה יקרה, ושלפון יתערב.
בשביל ההומור זה גם יהיה אחלה אם זה יקרה.
לא, רייטינג בלבד.
כן. שטום טיבודו ילמד להשתמש בספסל.
ימים אחרונים הוא החתים את וואל דנג.
כן, אנחנו נגיע לזה בהמשך, נגיע לזה בהמשך באיחולים שלנו, אבל הוא נראה כאילו הוא איבד את זה, לגמרי.
אני חייב להגיד, אתה, שנה שעברה, אנחנו כבר שנה פה, בתחילת העונה אתה תמיד דחפת לפיתורים של ג'ייסון קיד, שהוא מאמן אותו, ושהוא הורס את יאניס, והורס את מילווקי, וזה עבד. אני בערך מסוף העונה שעברה דוחף לפיתורים של טיבודו, כי הוא הורס את הקבוצה הזאת, לקבלת החלטות מזעזעת, שילך הביתה.
תגייס את סתיו.
אני מסכים, ואנחנו נאמץ את זה בקמפיין ספיישל פתיחת העונה שיגיע מתישהו. נראה לי אני ממליץ ומאחל לקיידי לעזוב את הרשתות החברתיות. ומאוד יכול, אם אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות, מי שאי פעם עשה את הטעות לעקוב אחרי פאו גסול, אז אני אשמח בשביל כל אלה שעדיין עושים את זה שהוא פשוט ילמד לצייץ משהו מעניין מעבר לאיזה משחק הולך לשחק היום.
אני גם הייתי מאחד מאלה כשהוא היה אצלי בפנטזי, הוא בהחלט אחד המשעממים.
דיברנו על זה בעבר, אבל...
זה מתחיל מזה שהם מגיעים אליך לפנטזי, ואז הם נערסים, סגב. כאילו, משם זה מתחיל. אנחנו צריכים לאחל להם לא להיות בפנטזי שלך.
אז לברוני, אחרי שנה שעברה, אמור להתרסק בלייקרס.
לברון חסין,
לברון חייזר.
לברון חסין אפילו סגבית.
יפה.
דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל שמייקל פורטר יהיה מייקל פורטר, ובאמת, אם כבר אנחנו מדברים, אז בריאות לכל הפצועים שפצועים כרגע, שפצועים תמידית, שהיו פצועים לאחרונה, ובכלל, עונה בלי פציעות, נראה לי שכולנו מסכימים על זה, אחרי עונה זוועתית בעונה שעברה. ואם מדברים על בריאות ויכולים לפציעות, אז משהו מיוחד לדריק רוז, כי הוא פשוט עדיין מנסה. אז,
זה משהו שמבחינה, זה לא אפשרי, נכון?
מה, שיחזור להיות מה שהוא היה?
עזב את דריק רוז, בטוח שהוא לא יחזור, מבחינה פציעות, עונה בלי פציעות. עונה שהפציעה הכי חמורה הייתה ליומיים.
הכדורסל נהיה א', אינטנסיבי יותר, ב', מהיר יותר, ג', שחקנים גבוהים שהם שוקלים יותר, נעים היום באינטנסיביות ובמהירות של גארדים, וכנראה שהגוף האנושי לא יכול להחזיק את זה. אז כנראה שגם השנה זה יקרה, לוואי ולא. אבל לוואי ולא.
אז אפרופו שהזכרת את ההחתמה של לואל דנג וההתעניינות בג'וקים נועה ודרק רוז וטאג' גיבסון וג'ימי בטלר שכבר שם, אז שטיבס יבין...
ביל וינינגטון אפילו שמעתי שמתעניין בו.
שטיבס יבין שהקבוצת שיקגו שלו הייתה טובה ב-2014, והיום הם כבר כנראה לא כל כך טובים. מישהו רוצה לתת גם כמה איחולים?
יאללה, אני אמשיך. שעיר טורונטו תתאושש מטראומת הוריקן לברון שפקדה אותם כל שנה בסביבות אפריל-מאי, למרות שעונת הוריקן היא מתחילה באוגוסט. סביר שזה יקרה. לברון עזב, קוואי הגיע.
אנחנו נגיע לזה בקרוב, אבל אני בליבר.
זה יהיה מאוד מעניין.
אני גם, מילה אחת על טורונטו, לפחות את העונה הסדירה מסיימו במקום הראשון. קוואי.
מילה אחת קוואי.
כן. טוב, הבא שרשום פה, כנראה שאני רשמתי את זה, שסגב מתפס מעל המקום השישי, לא יודע איך זה קשור ל-NBA, אבל אני באמת מאחל לו את זה, כמפיק העל של התוכנית שלנו.
האמת היא שאני קצת מתרגש.
האמת היא, אנחנו בפינת איחולים, לא פינת פנטזיה.
זה סוג של פנטזיה, אבל נכון?
סליחה, אם דרק רוז יכול להחליף ולא להיפצע, אז סגב יכול לסיים מעל המקום השישי.
אמת.
זה קרה בעבר, גם לרוז היה MVP.
דבייטבול.
מה קרה לפני יותר זמן, אנחנו לא יודעים.
נכון.
שבריין קולאנג'לו יבחר יוזר בטוויטר, אולי יקבל משרה, כאיש מקצוע ב-NBA הוא טוב, כל המסביב הוא לא כל כך, שמייס טרנר יפסיק להיות קרנצ'י, פוטנציאל אחד הגבוהים הכי טובים בליגה, שיאניס יקבל סוף סוף עזרה מהחברים, הוא קיבל מאמן, בוא נראה שגם החברים יעזרו לו.
יש לו חברים שם שיעזרו לו.
מאוד, מאוד מעניין מה יהיה מילווקי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב שדביר לא פה, שמישהו יסגור כבר את דטרויט פיסטונס ויפתח קבוצה רצינית. שונא בינוניות, שונא אותם ואת שרלוט לזרוק לאיפשהו.
גם בזה ניגע בהמשך.
איחול ספציפי שלי, שהפסיקו לחנות את המדיסון סקואר גארדן, המקה של הכדורסל, כי אני לא מבין מה זה המקה של הכדורסל, קבוצה שכבר 40 ומשהו שנה לא זכתה באליפות. מבחינתי זה פח הזבל של הכדורסל, לא המקה של הכדורסל.
מקום ריק.
ג'יימס דולן, הבעלים של ניו יורק, שאנחנו ניגע בו בהמשך, הוא גם הבעלים של המדיסון סקואר גארדן. עכשיו, המדיסון סקואר גארדן יושב מעל תחנת פן סטיישן בניו יורק, התחנה הכי גדולה שבערך באמצע מנהטן, ועירייה מאוד מאוד רוצה לשפץ את התחנה הזאת שנים, כי עוברים במיליונים והיא באמת מצב שלה קשה, והסיבה שהיא לא יכולה לעשות את זה, כי ג'יימס דולן לא מאפשר את זה, בגלל שהוא הבעלים של המדיסון, זה יגרור מספר זמן כזה או אחר.
כסף, בקיצור.
כן, אז איש מגיל.
מה עוד?
יש עוד הרבה, שאורלנדו תקבל רכז, וקלאי.
אמן.
ועוד כמה דברים.
שנייה לפני שאתה ממשיך, אתם ייחלתם לסקרמנטו שעברו לסיאטל?
כן.
אתה לא עוקב סקר.
אני לא שם לב.
מאז המשאלה שהוא התפס מעל המקום השישי.
אם אתה זה, אז אנחנו סתם משתכנס, אנחנו עכשיו נעשה לו ייתן את האיחול ה-20.
האיחול ה-20 הוא לקבוצה שאיחול אחד לא יכול להספיק לה.
אני עסוק בלבדוק שאנחנו מאחלים את כל ה-50 ולא מרוכז במה שאתם מאחלים.
אנחנו עוקבים פה.
יפה.
האיחול הקרוב הוא לקבוצה שאיחול אחד לא מספיק לה, אז אני מאחל לאטלנטה שתקבל עוד 5 משאלות בנוסף לאיחול הזה, ואז אולי תעשה משהו עם עצמה. סתיו, תמשיך.
שאלוהים יפסיק לסנות קליבלנד, שדירק לא יפרוש לעולם, שתיכנס אלופה חדשה למועדון האלופות המאוד מצומצם של הליגה, שלוקה דונצ'יץ' יעניש את כל מי שלא האמין בו, שעומרי כספי יראה פלייאוף מהמגרש, שג'ורדן יפסיק לבייש את עצמו בתור GM, שהלייקרס ייקחו אליפות עם לברון, זה לא אני כתבתי, אני מבטיח, אבל אם כבר הם לוקחים אליפות, שיקחו את זה כי קובי חזר לשחק לצידו.
זה שתיים שלי.
כן. שבן סימונס יקלה סל במרחק של יותר מ-30 סנטימטר,
זה אמן. זה גם שלי. שיוסטון יקחו אליפות, זה גם שלי.
שאתה מתנגש עם האליפות של הלייקרס, אבל יאללה.
לא, לא השנה.
שכולם יקחו אליפויות.
דרך אגב, איחול 29, שבן סימון סיכלה מיותר 30 סנטימטרים, ואיחול מספר 3, שמרקל פולץ יבוא מסודר בראש, אם שניהם יקרו ביחד, זה יכול לקרות.
זה יכול להיות שאנחנו צריכים לאחל את האליפות לפילדלפיה.
כן.
זה לא, אני כתבתי, אבל בסדר, שמוע אמלו יפרוש מכדורסל, אני נראה לי הוספתי, או שיקבל על עצמו תפקיד, קיצור משעמם מה שאני הוספתי.
רול פלייר, ואני הוספתי בסוגריים נער מגבות.
כן, סבבה.
נער גדול.
שזה ייחול לעצמנו, אבל כאילו זה התוכנית שלנו, אז כאילו מותנו מה שאנחנו רוצים. שלא יפטרו אותנו מהעבודה בגלל התעסקות אובססיבית בפנטזי.
זה ייחול לכל משתתף בליגת פנטזי שהיא בעולם.
או שיציעו לנו עבודה בפנטזי.
שזה אפילו יותר טוב, אבל זה לא לכולם, זה רק לנו.
כן.
שדוויין וייד ייתן עוד עונה, שפאו ומרקי שחקו לפחות עונה אחת ביחד, שג'יימס דולן ימכור את הניקס, אפרופו, דיברנו גם עליו, שרוברט סאברי זכר שהוא מולטי מיליונר ויפסיק את כזה קמצן, שפיל ג'קסון משהו.
זה גם שלי. יעשה משהו חיובי שקשור לכדורסל.
נראה לי הדבר היחיד שפיל ג'קסון יכול לעשות חיובי לכדורסל זה שהוא לא יחזור יותר ל-NBA, הוא עשה את שלו.
שהסנטר יחזור לאופנה, משהו שאני ממש מקווה לו, ועל הדרך גם הלונג טוז, כאילו, מה זה משנה?
שמייקל ג'ורדן.
שמייקל ג'ורדן יודע שהוא לקח סטרואידים, זה לא יקרה. אבל אתה יודע מה, לא רק שמייקל ג'ורדן, שכל מי שלקח סטרואידים יודע שהוא לקח סטרואידים.
אבל אם הוא יודע בזה, זה יציל אותך מהתביעה דיבה שמתקרבת אליך.
אני בינתיים צובר כסף בגיוס ההמונים.
האיחול הבא זה גם שלי, ששחקן לבן ייבחר ל-MVP.
אוקיי, אז
זה מעניין, זה איחול מעניין. כי בואו ננסה להסתכל מי בכלל ריאל לדבר כזה. בשנים הקרובות
זה קודם כל מתחיל ב-M.
זינגיס אם לא היה נפצע היה מתמודד, אני לא חושב שהיה זוכה, אבל מתמודד ראוי, לוקה אולי, אני יודע.
לוקה עוד 5 שנים.
וואי, אין שחקנים לבנים טובים בליגה.
אם איכשהו בדרך פלא קליבלנד היא קבוצה ממש ממש טובה, וקווין לאב נותן סטטיסטיקות מינסוטה, הוא נכנס לטופ 5?
לא.
לא. אז זה כנראה על הכתפיים שלך, מר דונצ'יץ' היקר.
אוקיי, אחרי זה נקבל תגובות על איך שכחנו את זה ואיך שכחנו את זה.
נקבל תגובתו של לוקה דונצ'יץ' מאוחר יותר. שעומרי קספי יסיים את העונה בממפיס, א' לא פצוע וב' בפלי אוף, שכבר אמרנו את זה. לפופוביץ' שלא יישבר.
אל תישבר בן אדם.
הוא לא יישבר.
גם את זה אני כתבתי. תשמע, הוא עבר, בוא נגיד, מכה קשה ביותר.
מה, אשתו או קוואי?
גם אשתו, גם קוואי, גם טוני פארקר, גם מנו ג'ינובלי, בעצם...
גם דנקן שנה שעברה.
בסדר, כל הקבוצה שלו בעצם הלכה, כל מה שהוא הכיר, כל מה שהוא בנה שם, שהיה בסיס שמסביבו הוא באמת הצליח להוציא את המקסימום משחקנים ממש נחותים.
דבר ראשון, אני מאוד מקווה שהוא באמת לא יפרוש וייתן לנו כמה שתי שנים שהוא רוצה לתת לנו, אבל כן, הסיפור עם קוואי זה הפעם הראשונה בעידן פופ שהספרס מקבלים סתירה. מעולם לא קרה להם ששחקן שמרצו שישאר לא יישאר, מעולם לא היה להם שחקן שהיה מתוך המועדון, שהיה נחשב שחקן של הקור של הקבוצה.
מה זה הקור? זה הסטאר, זה הסטאר פלייר שלך.
ה-MVP של האליפות האחרונה שלהם.
זה הפרנצ'ייז פלייר שלך.
וזה סדק מאוד רציני במיתולוגיה. מצד שני, אני הולך להגיד משפט ואז הולך להגיד משהו אחר, אבל מישהו מוכן לאמר נגד המעונה.
הם התחזקו.
אני הולך, אבל זה כבר לבועד אחר.
הם סיימו עם 40 וכמה ניצחונות עונה שעברה?
47.
והם הביאו את דמר דרוזן תמורת כלום.
נכון, כלום.
אתם רואים אבל את פופ נגיד עוזב לקבוצה אחרת? זה משהו...
לקבוצה אחרת לא.
אין סיכוי. לא?
לא, לא רואה את זה קורה. אני חושב שיהיה לו תפקיד לנצח
בסן אנטוניו.
כמו פטריילי במיאמי.
לא, סתם, מבחינת רצון, כאילו...
שום רצון. שהוא יחליט שהוא מפסיק לאמן, הוא יפסיק לאמן, יהיה נשיא... או משהו ירצה להיות שם.
זה לא, לא נראה לי משהו. הוא גם ממש סכן.
כן, בסדר.
שימצאו פתרון לבעיית הטנקינג. דיברנו על זה הרבה הרבה העונה.
יאללה, לבטל את הדראפט.
לא יודע אם לבטל את הדראפט, אבל למצוא איזשהו פתרון. אני לא חושב שיש פתרון, אבל שינסו לעשות משהו. שקבוצות יפסיקו לעשות טריידים עם בוסטון.
בדרך כלל זה לא יוצא טוב.
זה כן, בדרך כלל זה מסתיים בניצחון של צד אחד. להפסיק לשבץ בפלייאוף לפי מזרח מערב, 16 קבוצות הכי טובות, 1-16, 2-15.
קדימה, אנחנו בלגן.
מטורף. דמיאן לילארד ולאנטוני דייביס, שמישהו יציל אותם מהקבוצות שלהם, שיקח אותם לקבוצות רציניות ותחרותיות.
שיצילו את עצמם.
שלושה יכולים נשארו, שכל ענף הכדורסל העולמי יתנהל כמו ה-NBA, או לבטל את פיבה בקיצור. שראסל ווסטבורוק יפספס ממוצע טריפל דאבל בגלל חיסרון בנתון סטטיסטיק בודד. וואו. נראה לי האיחול הגדול ביותר שיש לנו פה.
זה ישמור את האינטרנט.
וואו.
זה איחול נורא.
זה יסיים עם 9.9 ומשהו. ואיחול לכולנו חובבי ה-NBA, שתהיה עונת ה-NBA מצוינת, תחרותית.
מענה. שתהיה. שתהיה כבר, שתחזור כבר, וכולנו צמאים לזה ומחכים לזה. אז אלה היו 50 איחולים מבית סוויפ, וחברים, יש לכם עוד איזה משהו לפני הסיום ככה להוסיף?
למרסל יש כמה בונבונים לפני שניפרד.
כמה בולבונים שקשורים לקליעה של 50 נקודות, ועוד שאלה לשניכם, איזשהו חידון קטן.
יאללה.
שחקנים הכי גרועים שקלו 50 נקודות במשחק, אתם רוצים להמר? אתם לא תצליחו.
רגע, יש כמה זויים. למי זה עם ה-50?
זו השאלה סתם.
לא, לאחרונה היה מישהו ממש גרוע ששם 50 למשחק. נו, קדימה, בואו לא נעשה רדיו.
יאללה.
נלך מאחורה קדימה. 1994, ווילי ברטון, לא וויל ברטון הנכחי, ווילי ברטון, שחקן... כן, שחקן של שחק בפילדלפיה, ממוצע קריירה של 10.3 נקודות, סי קריירה של 15.3 נקודות, קלה 53 נקודות נגד מיאמי ב-1994, מה שהכי מוזר, שחקן שקלה 53 נקודות במשחק, בתום העונה הלך לשחק באיטליה. לא ברור. דיינה ברוס, מי שזוכר אותו, הגרד התזזיתי, היה בסיאו בשרלוט, בוסטון, פילדלפיה נראה לי, בהרבה קבוצות. ממוצע קריירה של 10.5 נקודות למשחק, הייתה לו עונה אחת של 20.6, קלה 50 נקודות במדף פילדלפיה נגד יוסטון ב-1995. טרייסי מורי, עוד אחד מהשחקנים, יכלו להיכנס לדירוג של השחקנים הבינוניים.
אבל הוא היה קלה שלשות.
גם, ממוצע קריירה של...
באמת היא בתקופה שלא זרקו שלושות, מה זה אומר בכלל?
כן, של... אי אפשר לדעת מה האדפטציה לתקופה...
אני להגיד, אבל אני די בטוח ששחק ב-UCLA, ואני לא יודע למה אני יודע את זה. כן, תמשיך, סליחה.
קלה ממוצע קריירה של 9 נקודות, עונת צי של 16.2, קלה 50 נקודות במלא וושינגטון נגד גולדן סטייט ב-98. טוני דלק, האגדי, למי שזוכר אותו, אני אהבתי אותו במכללות, בקנטקי הוא היה, נכון? זכה באליפות מכללות.
כן, אחרי ג'מל משבון.
נכון, קלה 53 נקודות במדי פיניקס נגד סקרמנטו ב-2001, אחרי ממוצע קריירה של 9.1. השחקן שהתכוונת עליו, אני חושב, טרנס רוס.
כן.
2014, במדי טורונטו נגד הקליפרס, קלה 51, ממוצע קריירה שלו, נכון לעכשיו הוא 9.6, שיא הקריירה שלו מבחינת ממוצע לעונה הוא 11 נקודות, הכי מבוגר שקלה 50 נקודות.
מייקל ג'ורדן.
מייקל ג'ורדן, גיל 38 ו-315 ימים, קלה 51 נגד שרלוט. הכי צעיר, דיברנו עליו באחד הפרקים האחרונים, לא זוכר באיזה הקשר, חתם באירופה, לעונה הקרובה.
ברנדון ג'נינגס.
נכון, גיל 20 ו-52 ימים, קלה 55 נקודות. זה המשחק השביעי שלו בליגה, חשבו שיצא ממנו משהו. דרך אגב, במשחק הזה הוא לא קלה ברבע הראשון. 55.
מרשים.
דבר אחרון שקשור ל-50, או שאתה רוצה להגיד משהו סתיו?
היה לי נקודה איפה שהיא נעלמה לי, וכנראה לא הייתה טובה במיוחד.
חידון אליכם. 6 שחקנים בהיסטוריה שיחקו עד היום מעל 50 אלף דקות.
6 שחקנים בהיסטוריה.
שיחקו מעל 50 אלף דקות בעונה סדירה. אחד אחד.
קרים.
ווילט.
ווילט לא.
רוברט פריש.
לא.
50, זה, אדיק ג'ונסון?
לא.
נכון, קריירה קצרה.
טים דנקן?
לא.
דירק נוביצקי?
כן, דירק נוביצקי מקום שלישי.
נכון, שחקנים קריירות ארוכות.
תחשבו על שחקנים
מתיקים. מנו ג'ינובילי?
לא.
קווין וויליס?
לא, גם
לא.
וינס קארטר?
לא.
קובי בריינט?
לא.
קובי לא?
קובי לא.
וואו, רגע.
קובי על 48 או 49, אם אני זוכר, לא על 50.
כמה שמות אמרנו כבר מתוך השישה?
אמרתם קרים ודירק.
זהו, טים דנקן אמרת לי לא, אה?
לא.
כן, אני גם אספר זה אלה.
מי המתחרה בטים דנקן לתואר פאורפורד הגדול בהיסטוריה? אחד מהמתחרים שלו.
אייסי גרין.
לא. משחק מספיק משחקים, אבל לא ממוצע דקות המשחק שלו, לא היה כזה גבוה.
המתחרה של טירק נוביצקי, אמרנו אותו.
אוקיי, עוד כמה מתחרים.
קווין גרנט.
יפה, מקום רביעי קווין גרנט, וזה לא השחקן שהתכוונתי אליו.
קריס וובר?
לא.
דה מיילמן.
מיילמן מקום שני. שאורני מקום חמישי ומקום שישי.
סטוקטון?
לא. אחד הפוינט גארדים הגדולים בהיסטוריה, לא יודע, הגדולים בהיסטוריה.
ג'ייסון קיד.
נכנס לאחרונה לאלופים, יפה מאוד מקום 50, ושחקן השישי ששחק בדיוק 50 אלף דקות.
בדיוק 50 אלף
דקות. בדיוק, לא יודע על השנייה, אבל על הדקה, כן.
יש איזה רמז קטן?
שחקן מהעתיקים.
מהעתיקים, סתיו.
מוזס מלון.
לא, אני יכול לעשות גם עם הזה שלי?
כן.
אלווין הייז. שחק 50 אלף דקות עגולות.
איזה מלאכים כל המאמנים של הקריירה שלו, במיוחד, כנראה זה מתוכנן.
אני חושב שכן. לדעתי המשחק האחרון תוכנן להוריד אותו כש-50 אלף. יכול להיות, אל תתפוסתי במילה, שאת ה-50 אלף הוא עשה בתחילת עונה, כדי להגיע ל-50 אלף, אל תתפוסתי במילה.
סגב שימתי בסקר, אל תתפוס נושא לו המילה. דקה ה-50 אלף של אלווין הייז הייתה במשחק ראשון של עונה, כדי להגיע למספר הזה.
אנחנו נעלה...
משחק תחילת עונה, לא בטוח שראשון, אבל...
משחק בית ראשון או משחק ראשון.
אין בעיה, אנחנו נעלה את זה לסקר. טוב, חברים, תודה רבה. אנחנו בעצם סוגרים פה את פרק 50 החגיגי, עם תקווה גדולה שנגיע גם לפרק 100, למרות שאתם תצטרכו להגיד אם זה בכלל מעניין אתכם.
תצטרכו להכריע אם אנחנו יכולים לעבור 99 או לא.
כן, אם זה בכלל משהו שהוא רלוונטי למאזינים, או ש50 מספיק לכם. תודה רבה לצוות פה איתי, מרסלו גלייזר.
היה 50.
היה 50. סתיו נמש.
כן, 50% הצלחה בפרק.
אני היום מקווה שהייתי בסדר בתפקיד ההנחיה, למרות שהייתי חצי-חצי כזה בלעקוב
אחריכם. חוץ מזה שלא הקשבת לפרק, וששכחת איזה כמה סגמנטים שרצינו לעשות, היית נהדר.
מאוד השתדלתי, קשה להיות גם על הקונסולה וגם על ה...
היית 50% מדביר, שזה לא אומר כלום.
שזה, כן, בדיוק. 50% דביר, דביר, אנחנו מתגעגעים אליך, ותשוב בקרוב, ושלום. תודה רבה לכם, תעקבו אחרינו, תעשו לייק אם בא לכם, ותצביעו בסקרים, כי מי שמצביע משפיע, ושיהיה לכם אחלה ערב, ואנחנו מתקרבים עוד פרק אחד לכיוון תחילת העונה. אחלה ערב, ביי ביי.